Tev Tov. התחלתי פה את פרק החוב השער השני, היחס למי שאיבד את אמונתו, שהפרומט לא 100% ברור. אם אתה נבוא ולהקריא לכם את המאמר, אני לא צריך, זה אתם יודעים מכל לבד. מצד שני, לבוא לשמוע דעותיי בנושא, גם לא באתי, באתי לשמוע משהו אהב אמיטל, בתוך הדיאלקטיקה הזאת, אני לא יודע בדיוק איך נווה, נשתדל ללכת בעקבותיו, אני מקווה שבגדול יהיה בעקבותיו. השאלה הזאת, את היחס לאדם שכזה איבד את אמונתו, או שלא מאמין, זאת שאלה מעניינת, למה מי שניסח את הכותרת פה בחר לנסח איבד את אמונתו, במקום להגיד, היחס למי שאינו מאמין. יש לזה הנחה סמויה, שבעצם הוא פעם האמין, והוא איבד את אמונתו. זה כמובן לא בהכרח נכון, יש גם כאלה שמעולם לא האמינו, או שזאת גוף השאלה. זאת אומרת, אנחנו באמת, הפרק מתייחס למי ששנה הוא פירש? לא, תקראו את הפרק, הוא לא מתייחס לכך. ההנחה היא שכל אדם בעצם מאמין ורק אחר כך מאבד משהו. זאת כבר עמדה לא מבוטלת אם ככה. אני לא יודע מי ניסח את הכותרת, אז לא אתלך פה בזה יותר מדי, אבל זאת שאלה שמשמעותית. בכל מקרה, השאלה הזאת, איך נכנס, ובניגוד מה שרשמתי שם בדף, זה הפרק מדבר מי שאיבד, מי שלא מאמין, לא מתייחס מי שלא שומע מצוות. השאלה הזאת, היא מצד אחד היא שאלה עקרונית, מצד שני גם תלויה בכל חברה ובכל זמן. מאוד תלוי בנסיבות שעוטפות, מה הסיבות, מדוע ולמה. דוגמה מאוד, קשה מאוד לבוא לקחת מה שהרב קוק כתב במאמר הדור, ואוטומטית השליך ימינו, כי זה דור אחר. אם כך זה מאמר הדור, זאת אומרת שזה מתאים לדור ההוא, לא בהכרח מתאים לדור הזה, לטוב ולרע. עמדת בעלי תוספות על תוקף המנהג, הוא נשען איזושהי תפיסה מסוימת של מעמדו, מצבו הרוחני של הדור שלהם. ואי אפשר אוטומטית להשליך הדור שלנו וכן הלאה. אז הנקודה הזאת היא כמובן מאוד משמעותית, והמיטל פה מתייחס לכך בדבריו. עכשיו, אולי הבחנה החשובה ביותר שעולה מתוך הדברים, היא שדיון הזה, מה שמכנה פה, יש דיון ערכי ויש דיון רגשי. מה זה אחרת? איך אנחנו מתייחסים מבחינה נפשית, יחס, התערבות, אמת וכן הלאה, לעומת איזשהו גינוי או שלילה של של האדם. עכשיו, ומיטל פה מציג את זה הפרק הזה מאוד איזה מתח מאוד גדול. אני לא בטוח שבחברה דתית של ימינו מרגישים את המתח כמו שהוא הרגיש אותה. אני רוצה לחשוב שזה לא לטובתנו. זאת אומרת, לא היינו חיים את המתח שהוא חי אותו, והוא חי פה במתח מאוד משמעותי, לפחות ברמה הראשונה הוא חי במתח מאוד משמעותי, זה מטיל איתנו, לו היינו מסוגלים לפעול קצת יותר את המתח הזה. עכשיו, טוב, בוא ניקח פה את הדברים שכותב פחות או יותר. כפירה שתועה בעיונו, אני קורא את השם הפרקים, כפירה מתוך נטייה אחר התאוות, כפירה מתוך ספק, כפירה מתוך אונס, דין מעודים למעניין בזמן הזה, אוקיי, ששגגה את הקהל והיחס הרגשי. נפתח פה בנושא הרחב שיחס החילונים עסקתי בריחות בעבר. אני מבקש כאן להתייחס בעיקר ליחס הנפשי, זאת אומרת, כפי אנשים שאיבדו את אמונתם. תחילה יש לבחון את השאלה העקרונית, באיזה מידה אנשים שהגיעו לכפירה בזאת אמונה, מתוכים מחשבה, נחשבים ככופרים. ואז מתחיל פה דיון שאלה, מה אם אדם באמת ובטוחים בכנות, מאמין בדברים שהם נגד דברים עיקריים, או נגד עיקרים אחרים, עד כמה אפשר לבוא בטענות, עד כמה ניתן לגנות אותו. עכשיו זה מתחיל בחלוקת רמב"ם רייבן מפורסמת. הרמב״ם כתב, חמישה נקראים מינים, אומר שיש שם אלוקה ואין עולם מנהיג, שיש שם ריבון אחד, והוא שהוא גוף על תמונה. ואז יש ציטוט מהרייבד, ולא, גדולים וטובים, אם אין הולכים בזה המחשבה. מטעם אומר שמי שמי שקשור לו יש גוף או אפיקורס, או תוך המין, למען הדיוק, ולעומת זאת, הרייבד אומר, אני מכיר בית צדיקים, פרומרס במובן הפשטני, שתוך איזו פשטנות תמימה, הם מאמינים שקשור לו יש גוף, והם גדולים וצדיקים. ולא כמה גדולים טובים ואין הולכו בזו המחשבה, לפי מה שהוא במקראות, יותר משהו זה אגדות המשבשות את הדעות. מקובל להבין, אם כי זה לא שחוק בלבן, מקובל להבין שהרייבד מסכים הרמב"ם לגופו של עניין, מהאגדות משבשות את הדעות, אלא ש... למרות שזה משבש את הדעות, אף הפי כן, הם לא איבדו את צדקתם האישית. ואז יש פה ציטוט מהרדווז, מה אם אחד מאמין שמשה רבינו היה אלוקה ולא מצאת איתם לפתאום מן העונות זולת מפני שהוא טועה בעיונו ותקנתו כלכלתו ולא עדיף היום אם מי שטועה באחד מקרי הדת מחת עיונו הנפסד שנקרא בשביל זה כופר. אוקיי, אני מדלג פה. כיוון שכפרתו על מפני שחושב שמה שלה בעיונו אמת, אם כן נוסו פרטור הפך עיניים איתו בעיונו הוא. ואחר כך הוא מוצא מספר העיקרים, מה אם אדם טועם אחד מידגים עיקרים, ו... או אחד העיקרים שלו, וגישה דומה. ואחר כך, מפה קטע מהרב קוק, שגם אם אדם לא עלינו תמך בציונות, וגם אם סתנו צודקים, אדם לא אפיקורס, כי הוא עשה זאת, כי הוא עשה זאת, שאפילו מי שטועה חשב בדבר מקרי התורה, אחד ינו פרטום מעונש, אם כן, הנוסו, וחילי לבזותו, אפילו טעותו בעניין של עיקר. עכשיו, הדברים הללו מעלים, אבל יש כאילו כן ככה כמה וכמה, כאילו את הרמב"ם מצד אחד, ומצד שני, הדעות האחרות. אלא שזה, אומר כאן שתי שאלות. שאחת היא, עד איזה גבול? אדם חושב לא עלינו שהציונות היא טובה, והיא בעצם מעשה סרטן. בסופו של דבר זה לא יהודים עיקרים. זה לא רגיל שאין אלוקה. אדם, עכשיו ניקח לדוגמה, דוגמה של הדבס היא מאוד בעייתית, ניקח לדוגמה של הרמב"ם והרייבד. הרמב"ם חשב, כי הוא מקובל כמו להציג את זה בדרך כלל, שהרמב"ם חשב שאדם שטועה שוגג, אפיקורס שוגג, הוא בכל זאת אפיקורס, ורייבד חושב שלא. עכשיו, זה לא ברור עד הסוף, שמעתי פעם מהרביק בעניין הזה דברים, חלק מהוויכוח הוא לא מעמדו של השוגג, אלא מעמד מי שחושב שהקדוש ברוך הוא אין גוף. בשיטתו של הרמב"ם, אם הקדוש ברוך הוא יש גוף, פירושו של דבר, שבסופו של דבר הוא מאבד את אלוקותו, כי זה מתקשר עם הנחות אריסטוטליות נוספות, אם יש לו גוף אז הוא מתחלק, אם הוא מתחלק אז הוא כבר לא אלוק היחיד, ובעצם כל ה... אם אתה אומר שיש לו גוף, אתה צריך להניח עוד כמה הנחות, ואז אתה מושך את כולה, אתה תוציא את הפין הזה של הגוף, וכל הבניין מתמוטט. הרייבד לא בכך חשב ככה, הרייבד לא בכך הסתירה בין גוף ובין אלוקות. אז גם אם זה לא נכון, זה לא סותר את המושג הבסיסי. ולכן, תמיד צריך לשאול, האם הוויכוח הוא בנושא הזה, או שהוויכוח הוא עד איזה גבול, מה, באיזה מקום אני ממקם או ממצב את הטעות. הציטוט הרדווז הוא באמת מרחיק לכת, אבל לא כל הדברים האחרים הם בהכרח הולכים לכיוון הזה. הבחנה נוספת שהיא קריטית, הרמב״ם מדבר בראש ובראשונה שם לא על רשות הגברה, הוא מדבר על מעמדו. אומרת, אדם הזה לדעתו הוא מין. עכשיו, הרמב"ם אולי הסכים שהוא עושה את זה בתוך טעות, הוא לא אדם רע, אבל למעשה הוא נמצא במקום מאוד לא טוב. אז אומרת, יש שם דברים חליפים, הוא מדבר על רשעתו. שמחיים הבא נחרטים ועובדים וידועים הגודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמים. אז נראה גודל רשעם, אבל אנחנו יכולים להסכים שזה לא רשעות אישית, או ננסה לנתח את זה עוד רגע, האם באמת רשעות אישית או עובדה מטאפיזית. אדם שלא מאמין חוות הפיזית הוא עולם הבא, הוא לא יצליח להתקיים. זאת אומרת, הוא בעצם ניתק עם כל חיותו. אז למרות שהוא לא אשם, אבל בפועל, אז אני לא אומר שהוא אדם רע, אני לא אומר שהוא רשע, מבחינת, אבל בפועל ניתק עם כל חיותו. וכאן מרת, כן, בעצם צריך להבחין פה בין שני מקרים. מקרה אחד, שתיים, שם, שלושה בעצם. מקרה אחד שבו האדם הוא פשוט לא מאמין. ועלינו כאן לנצל, כמו תמיד הייתי אומר, את המטאפורה של יחסי ילדים הורים, על מנת להבין את יחסי האדם והקדוש ברוך הוא. כשהתורה אומרת, בנים אתם השם אלוקיכם, זה בעצם מפתח היכולת לדון בכל הנושא הזה. כי הקדוש ברוך הוא, בנים אתם השם אלוקיכם, לכם יש ציפיות אלו ואחרים מכם, ועל מנת להבין את מקומי מעמדנו, צריכים באמת להשתמש במטאפורה הזאת. שאדם יכול לא להכיר בכך שיש לו הורים. זאת אומרת, הוא יכול להיות מנותק מהוריו. ותחשוב שאין לו הורים, עכשיו זה יכול מסיבות, מכל מיני סיבות. וגם אם זה יהיה בתמימות, זאת אומרת, הוא לא פשוט, הוא לא יבין שהרב תומכים בו, והוא לא יבין שהם אוהבים אותו, ומכל מיני סיבות הוא לא ידע להוקיר, להעריך, ולהכיר בקיומם של הוריו. יכול להיות שאני לא אבוא בטענות, אני לא אשים אותו, כי מה הוא יכול לעשות? זאת אומרת, הוא גדל במקום שלא, באמת, שלא היה אפשרות לדעת את זה. אבל אף בכן, החסר קיים. אדם שאין לו עמד, לא מכיר בהוריו, והוא לא מרגיש מה שהם נותנים לו, למרות, אם אדם לא עלינו, אין לו הורים מסיבות אובייקטיביות שלא באשמתו, עדיין יש לו חסרים, עדיין חסר לו, משהו. עכשיו, הוא מנותק מאיזה מקור חיות, איזשהו שורש של חום ואהבה וזהות, גם אם לא באשמתו. וזה בעצם, זה בעצם דתו של הרמב״ם. אתה מנותק. אז נכון, יש ביטוי גודל רישו, ואני לא יודע אם זה ישות אישית, הכוונה, אתה נמצא במקום שבו אתה לא מכיר במי שנותן לך חיים וכדומה. אז לכן גם אתה, אם אתה לא יכול להידבק, אז אתה לא תוכל להנות. אז במקרה הזה, בעולם הבא, לא תוכל להידבק בקדוש ברוך הוא, אז גם לא תוכל להתקיים דרכו וכו'. אבל הנקודה המרכזית היא שהאדם פשוט מנותק ממקור חיות. זהו, מבחינת הרמב״ם, הבעיה הזאת קיימת. עכשיו, אם אני שואל את עצמי, צריך לכעוס עליו, זו שאלה אחרת. האם אני אמור לכאור, עכשיו פקר יחסים השאלה שמורדים ולא מעלים, וזה, לטעתה אני עוזב את זה, נחזור את זה עוד מעט. אז אני לא בכלל חייב לכעוס על האדם, אבל עמדתו של הרמב״ם שאדם שהוא מנותק, גם שבא שמתו, הוא למעיס הוא מנותק, היא עמדה שבאה בקובעת את מעמדו. שאם אני, שהרייבי טוען מרכז זה לא, הרייבי טוען שאדם שיש כמו שיש גוף, הוא לא מנותק. הוא לא בהכרח מנותק. גם אם הוא טועה לגבי התכנים. זאת אומרת, אם קח את המטאפורה שלנו, אז הוא טועה מאוד מי עם ההורים שלו, ומה עם ההורים שלו, וכדומה. אבל הוא לא, בגלל זה, חייב לא חושב שהוא מנותק. וכאן נראית, מתבקשת הבחנה שלא כל כך עולה מתוך הדברים שם. יש הבחנה משמעותית ומרכזית בין אדם שיש לו רגש דתי, ומחפש סמנים דתיים, אלא שהוא טועה, הוא טועה בגדול, בצורה חמורה, לבין אדם שמתכחש או מתכחש או מורד. המתכחש או המורד זה דבר גם אם יש אדם שמחפש אהבת הורים, רק הוא מעוות את זה. אם אדם יש הורים והוא מנסה לאהוב אותם, הוא מנסה לבנות את היחסים, רק שהוא מעוות מכל מיני סיבות, בין אם זה באשמתו ובין אם זה לא באשמתו. אז יצא, אמת, אז מערכת היחסים תהיה מעוותת. אבל מבחינת כוונתו ורצונו, הוא רוצה אהבה, הוא רוצה לדבק, הוא רוצה קרבה. לעומת זאת, המתכחש, או האדיש, זה שפשוט לא, שמתעלם, או אפילו, או זה שמורד ומתכחש, אז בבסיס העמדה אחרת. זאת אומרת, יש עמדת בסיס שאדם שואף למגע ומפגש עם אלוקים, אז שהוא טועה, הוא מעוות אפילו, ויש אדם בכלל לא מחפש את זה. מבחינתנו זה הבדל עצור. שכל הדיון הזה על התועה בעיונו והשוגג, אפילו בקשר של הרדווה, שכמו זה לכאורה כמו לעבודה זרה, חושב משה רבנו אלוקים, זה עדיין נובע מחיפוש דתי. אם תחברו את כל מכשירי הקלטה, אז אני אגיד שזה את אותה דילמה שיש בחוגים מסוימים בימינו, כלפי מה שקורה בתנועות ידועות. עד כמה, מה שברור לחלוטין, שמחפשים את, בגדול רוצים את הקדוש ברוך הוא, רוצים את המפגש איתו, אבל ייתכן מאוד שמתרחשים שהעיוותים לא מבוטלים, שנתנו לי דיווחים של מי אתה מאמין, אבל זה שונה לגמרי, כאילו, אני אומר זה על השולחן, גם מי שחושב שחב"ד ירדו לגמרי מהפסים והם במקומות שאסור להיות שם, זה עדיין לא חילוני. בגלל מהסיבה שהיוצאות ולהרגיש קרוב זה דבר אחד, וגם אתה טועה כאמור, וגם אתה אפילו מייחס תכונות, אז אני לא אגיד לך, בשביל שתחייכו פחות, אני גם חושב שברצלב זה ככה. והיום לאורך קומה ה-19 הייתה התנגדות אדירה לברצלב בגלל המעמד הבעייתי שנתנו לו נחמן בהרבה מאוד קהילות ברצלביות. זה עדיין שונה לחלוטין מאשר להגיד שאדם הוא מתכחש והוא פוקר והוא מורד. אז זו חנתי שמאוד חשובה. מבחינת הרמב״ם אולי זה לא משנה. מבחינת שעתו של הרמב״ם, אם אדם הזה צריך להידבק או לא, יכול להיות שלא. כי אם אתה מכוון, אם אתה מנסה לכוון למטרה ואתה מפספס, כי אתה מכוון, כי יש לך גריז על הכוונת, אז עדיין פספסת הרבה. אבל אני שואל, המוטיבציה שלך, זה מאוד שונה לנסות לכוון לכיוון הנכון, לבין אתה בכוונה בא ושובר את הרובה ובכלל לא משתמש בו. ולכן צריך לעשות הבחנה פה בין הדברים הללו. כן. לא, אני עדיין לא גדע, אני אשתדל להגיע זה אם הזמן יאפשר לנו, אבל אני עדיין לא בשלב הזה. מה שאני כרגע כך, אביטל בא ואומר פה, מה היחס לאדם שהוא כפירה שטועה בעיונו? מה שאומר, אני חושב שיש, טועה בעיונו זה אדם שרוצה קרבת אלוקים טובה לו, והוא תואמת, הוא חושב שיש לו גוף. הוא חושב שמשה רבינו זה 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 אלוקים. הוא חושב, הוא תואם את, הוא חושב, הוא תואם בעקרונות אחרים. לעומת זאת, במי שמורד לגמרי, זה לא שהוא מחפש קרבה. זה כמו משוב, זה כמו אדם, אדם מחפש הורה, הוא רוצה קרבה שלו, והוא מדבר, הוא חושב שאחותו היא אמא שלו. או אומרת, הוא תואם את מה אמא שלו נותנת לו וכדומה. בן אחד שומע, אני לא רוצה אימא ואני לא רוצה מרת, או רוצה למרת, רק לבזות או להליב ולמוד. יש בקשר הזה תשובה של הרמב״ם, שהוא כותב בני הקראים, שהוא כותב כך, הוא הביטויים הם כאילו קרים משוכנים פה בנו המון, זה אלכסנדריה ובארץ מצרים ודמאס ובשם כל ארץ ישראל, ארץ ישמעאל וזולתם רואים מחלקם מחלקי הכבוד להתקרב אצלם במעשה יושר ונהג עמהם במידת הענווה בדרך האמת והשלום כל זמן שהם ינהגו עמנו בתמימות ועשו להם מקשות פה ולזות שפה מלבד תואר חכמי הרבנים שבדור וכל שהם ששמו לשונה מתוצץ ונגיד דברי אבותינו הוא אומר ככה צריך לדעין יפה עם הקראים למרות שהם טועים דעתו הם ודאי טועים בעקבי האמונה אבל, והוא אומר את זה, בכל תשובה הוא אומר שאחד המינים זה מכחיש מגידיה כגון צדוק וביתוס והקראים אבל למתחתו כל עוד הם מכבדים והם לא מבזים ולא לועגים צריך לכבד אותם ולקרב אותם ובזאת יכוון יקון לנו לכבדם וללכת לישון בשלומם וראה לדבר יש לי את הגמרא בגיטין פה ששנים בשלום גויים בני דרכי שלום אז הוא אומר קל וחומר שלום יהודים אם אתה מתייחס יפה ונחמד לגוי ובאמר הרי דרכי שלום זה משהו עקרוני יותר זה לא משהו רק אתה מפחד מפוגרום אז הוא אומר אז קל וחומר ליהודי שהוא יהודי שלא שומע את כל המצוות אז גוי מאמין באיזה עבודה זרה אתה מכבד אותו אז קל וחומר שאתה מכבד יהודי שהוא לא בעיקרי אמונה שלך ואז הוא אומר, יש לו עוד כל מיני תוכחות כאלו, מולץ לקרוא, אני כרגע מדריק כבר חלקים, זה סימן, תף ממפתם. ואז הוא אומר כך, ואל תשיבני, לנפש אדם לומר, היי לא ויטאופו, מסכת שבת, ויטאופו, כפך אני את בניי, שמבוא לידי ספרי מינים, אסוף אותם את הזכירותיהם, שאפילו עודף אחריו והוגו ורץ נחש אחריו ונשכו על כנס בבתיהם כל שכן ללכת לשאול להם בשלום שלום בשעת הסכנה לא קשה מידו דהני מידי דרבי טרפה במינים דקפי בעיקר נינו ודמו להני דדאו שיבו חכמי החלק מלא דרכך עד כפתח ביתה זו אמינות אבל להני דהך משהו זה כך שאם אדם עובד הקדוש ברוך הוא אבל בתוריות, ואחרי זה הוא מדבר בהרחבה של להכחיש את, את התורה ולא כדומה, זה להיות מין. אבל אומר, יש הבדל בין אחד שהוא קראי, או משהו ימינו קונסרבטיבי, לבין אחד שהוא כופר בעיקר. ושם הוא עובר הגבול. בעיקר צריך להתרחק ממנו, קראי צריך לקרב אותו. קודם כל, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין אדם שהוא טועה, בין אדם שהוא מורד או מתכחש. מה שזה אומר, שבגבי השאלה הזאת, אז טועה ביונו, אני חושב שבדי גדול, אם אדם טועה ביונו, אבל עדיין שומר על מערכת יחסים דתית, מה הוא אומר, הוא דתי, או גם הוא לא דתי, מה זה כך, גם הוא לא דתי, והוא מאמין. הוא מאמין, אני חושב שיש לו טעויות. טעויות, הוא לא שומע מצוות. מאמין לא שומע מצוות. הוא שומע מצוות, יש לו דעות נפסדות שהן נכנסות ברמב"ם תחת כל הקטגוריות של הכפירה. עדיין, הוא באופן בסיסי מחפש קשר אלוקים. לעומת כמו זה שהוא כופר לגמרי ומתמרד. ואז זה עדיין משאיר את השאלה הגדולה, מה עושים כנגד זה שהוא מתמרד וזה שהוא כופר בכל. ואני חושב שאין ספק שאנחנו צריכים גם בימינו להתייחס אחרת לאדם שיש לו רגש דתי ו... רגש דתי ו... וחוויה דתית גם הוא טועה לבין אדם שהוא גם מחוץ מזה. היה פה בישיבה לפני הרבה מאוד שנים, שוב פעם, אני תמיד. מישהו דיבר על בובר, זיכרונו לברכה, ואבא שלי קם אחרי זה ונתן פה שיחה שלמה שלא צריך להגיד זיכרונו לברכה על בובר, כי בובר בעצם היה מאמין, מאמין עכשיו, אמונה באלוקים מאוד רצינית, רק שהוא מתכחש כל עולם המצוות, זה בעצם פרוטסטנטיות יהודית, אפשר לומר. ואני לא יודע, אני תמיד מתבטא יותר בחיוב כלפיו. בעולם של חילון, הוא כתב דברים מאוד משמעותיים ומאוד חשובים על חשיבות האמונה והדיאלוגים אלוקים ודברים ש... אני דעתי מאוד מבצרים ומאוד מחזקים את, את עולם האמונה, לא את עולם המצוות. עולם המצוות הוא באמת לא, הוא לא מסיק בזה בכלל, אבל עולם האמונה הוא כתב דברים מאוד, מאוד משמעותיים ומחזקים. אז טוב, זה נקודה אחת שיש לי מאוד משמעותית. נקודה שנייה, כאשר נחזור שנייה אחת לרמב״ם ולדין של אביטל, בהקדמה אחת, בעולם שבו, אומר ככה, האויב הגדול ביותר, אם נרצה, זה לא, זה החילון, אולי צריך לומר כך, תראו, תראו, תראו איזה דור. אבא שהייתה פה שיחה מאוד יפה בזמנו, פרשת נוח, יש דור מבול ודור פלגה. דור מבול, עיקר בעיה שמה, זה התאוות. השחית כל בשר דרכו, זה גזל והעריות. זה בעצם עולה, זה דור שהשחתה שלו היא השחתת התאוות. וזה כמה מתחיל עוד קודם לכן, בני אלוהים שעוטפים לכם בנות האדם. אז בני אלוהים, בין אם זה בני אלוהים הכוונה החזקים והשרים המושלים, בין אם המי אלוקים שם טעונה יותר, אם ככה עושים הכי חשובים והכי זה, אם הם עוטפים אחרי בנות האדם, אז כל מקום, מה אפשר החברה נראית? אז זה סוג אחד של חברה. בחברה אחרת, זה דור פלגה. מה שממריץ אותם זה אידיאולוגיות והרצון לקיום נצחים. זה שתי עולמות שונים, שתי בעיות שונות. בדור שלנו, שאנחנו נמצאים במצב שבמידה רבה אנחנו נמצאים בקבוצה הראשונה. ומאה שנה אולם היהדות ניצב כנגד מון אידיאולוגיות, סוציאליזם, קומוניזם, ציונות וכן הלאה וכן הלאה. בימינו זה לא בטח אידיאולוגי, זה כמו זה בעצם הנהנתנות, ההגשמה העצמית, ההנאה העצמית, הזכאות שלי ושאר הדברים הללו. אז לכן יש לנו באיזשהו מקום, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מפריד, יש איזושהי קואליציה מאוד רחבה, אני קורא לזה, בין אנשים שהם שבעצם חיים חיים מונעים על ידי מוטיבציה של על ידי מוטיבציה ערכית ואידיאולוגית אל מול עולם הנהנתנות. עכשיו, זה יוצא, זה באיזשהו מקום, זה קואליציה מוזרה. כי בתוך מה, רב אורתודוקסי וכומר, יש להם באיזשהו מקום קואליציה, שמה? שאנשי אמונה, כן, אנשי חילול. אפשר גם לומר, שפרופסור פילוסופיה כופר, ורב, ששניהם רוצים שאנשים יחיו ללא השעות הגדולות של החיים, וזה מה שהטריד אותם, ולא האפיזוד האחרונה של תוכנית הריאליטי הזו לאחרונה, יש להם גם כן משותף. ואז, אז נכון, אמצעי חייש לנו המפריד הכי גדול, מה מפריד יותר מהכנסייה הקתולית והיהדות האורתודוקסית. זה ממש מזרח ומערב. אבל מצד שני, המשותף הוא שמזרח ומערב הם באותו מגרש. וזה, והעולם שאתה חושב הוא עולם של אמונה. וכן, כשאנחנו באים לשאול, כל מה שאנחנו צריכים קצת להוקיר, או להעריך, או לקבל את העובדה, או מה כך, צריך לשאול את עצמך, האם אדם שמולת הניצב, הוא, מצד אחד, אם הוא רק חילוני לתיאבון, זה יותר טוב, הוא לא אנטי, הוא לא כופר, הוא רק מחפש הנאה. אבל מצד שני, אולי שאלת השאלות הראשונה, מהנקודה הכימדית הראשונה היא, האם אתה בכלל, לפני שאתה הולך ושואל מה אמונתך, האם אמונה, האם בכלל יש לך אמונה? האם יש לך דעות? האם אתה בכלל נמצא בעולם של אמונות ודעות? אז יש פה איזשהו, זה מה שיצא את הבעייתיות. מצד אחד, אתה נמצא במקום, אותו מקום, במשבצת הרחבה, כאילו בריאה הרחבה, אתה באותו משבצת עם כל הקבוצה הזאת. לפני שעושים את החלוקות הקטנות יותר, הפרטניות יותר. מצד שני, באמת, אוי כיוון, באמת, לשבת יהודי חילוני, לא, באמת, סתם הוא עודף תענוגות. אין לזה בעיה, אין לך בעיה נפשית, רגשית. חשבתי עם קומר, גוואלד. מצד שני, שעבר, בתקופה הזו שם, ביקרתי באוסטרליה, את הבוגרים וכדומה. הסיפור של הרב של הקהילה, שיש איזה כנס כמרים בשכונה שלהם כמה חודשים קודם לכן. הוא דיבר שם, הוא דיבר עם אחד הכמרים. מה הדיונים שלכם? איך דואגים שהנוער לא ילך לחוף? איך דואגים שחוף המורב לא יצאו יותר מדי בלגן של צניעות? איך מתמודדים עם הפאבים? אפשר להגיד, כאילו, במקום לכתוב קומר XYZ, עכשיו זה רב XYZ, זה בעצם דיונים מקבילים לחלוטין. כי זה נכון, ומי שאת השכונה שם יבין גם את ה... הם נמצאים שם בתוך שכונה מלאה עד חיי לילה ודברים אחרים, ואלו באמת הבעיות שמטרידות את כולם, את כל הדתיים, הדתיים הנוצרים, הדתיים היהודים. אז יש איזה מחם משותף. מצד שני, אנחנו באמת, זה עולמות שמשהו מעלו תפוך. יש פה איזה קואליציה, זה משנה גם את היחס הרגשי וגם את היחס אולי הערכי. זה ברמה אחת. ברמה אחרת, ברור שאדם שמתכחש לכל הקו החשוב לך, יש לך בעיה איתו. אם אנחנו באמת, וזה, מי שיקרא את הפרק, חשוב מאוד שיחוש את המתח שהמיטה נמצא בתוכו. כי כמו אני לא תמיד חש שאנחנו אומרת, אני נמצא בזה, למה? כי גדלנו בעולם אולי יותר חילוני משהו גדל בתוכו, האמת, ההווי החברתי שלנו היום הוא מוטה לקבוצות מסוימות, אנחנו פחות חשים את המתחים שהוא חש אותם, ואני חושב שזה לא בגלל שהוא באמת מתוסבך יותר, בגלל שהוא רגיש יותר, והוא נמצא, הוא קרוב בין עולמות שקיימים, והמתח הזה נורא חשוב. כי כאמור, אומרת, קשה מאוד לקבל בשלווה את אדם לא היינו רואים אחד לא שהוא קופה. תחשו על חילוני בין ימינו, הייתם אומרים אותו אוכל חזיר, חס ושלום, אוכל חמץ בפסח. זה תגובה מהבטן, זה לא תגובה מראש. באיזשהו מקום טוב שזה כך, זאת התגובה הזאת היא מאוד מאוד קריטית, כי מעידה על זיקתך הנפשית. מצד שלי, זה חיים הבעיה שלנו, שהתגובה של שאלות של אמונה בסיסיות, אנחנו לא מגיעים מהבטן. זה שאדם אוכל בשר וחלב, אם נמתר מישהו, פעם ראשונה שבאתי מישהו אוכל סנדוויץ' שבשר וגבינה ביחד, זו תגובה באמת מהבטן. מצד שני, כשמישהו בא ומדבר דברי כפייה, אנחנו לא תמיד... אני מקווה שכן, אני לא בטוח שאתם מגיבים באותה תגובה כמומת, אימפולסיבית. וזה חלק מהדילמה שאני רוצה להציג פה. אני מקווה שם קטע מאוד חזק על פוק שמציג את זה בצורה מאוד יפה. אוקיי, עכשיו נקודה אחרת. כמו יש פה הבחנה בין הצד הנפשי לצד הערכי. כאשר הצד הערכי, זה מה דברים שדברתי עד עכשיו. הקבוצה הזאת, עכשיו המתאר פה הרבה מאוד נדבר, האם האדם צריך להשים אותו או לא. הקבוצה הזאת יש הבדל, עכשיו, סתם פעם לבחן וסרמן, באמת זה חוזר לרמב״ם באיזשהו מקום. הרמב״ם בסופו של דבר חשב, כבר הרבה מאוד אנשים בימי הביניים, וגם אחרי ימי הביניים, שניתן להוכיח את מציאות אלוקים. אם אתה יכול להוכיח את זה, מוכחה, אמר חשב אדם כמו בגיאומטריה. אתה תיקח את כל ההנחות האריסטוטליות, ואתה תלך צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, אתה תוכיח את זה. כמו, אגב, לא רק אמר, גם דקארט ושפינוזה עובדים ככה. אתה יכול להוכיח את כל אחד לפי עולמו להבדיל, אבל אתה יכול בעצם להוכיח את הדברים הללו. אם אתה יכול להוכיח את הדברים הללו, ואדם לא מאמין, אז או הוא באמת משהו לא בסדר שכלית, אבל פה יש בעיה, הנחה היא שאו אנשים בסדר שכלית, אז יוצא את קושיה, כל עולם הכפירה, מי שמאמין, עכשיו העם זו הייתה בעיה, כי בתקופתו כולם האמינו. בימינו זה הופך להיות בעיה, מחירות, עכשיו הוא לא כיחס החילוני, כל תופעת החילון מהווה קושיה מאוד משמעותית על התפיסה הזו. אם אתה חושב ש... שניתן להוכיח את האמונה, אז עובדת החילון היא קושיה לא, לא מבוטלת. אז המיטה מצטט פעם לבלחנן, יש, יש קטע מקביל באמונה בביטחון של חזון איש, שבעצם מאשימים את היצר הרע. שאדם מתוך תאוותיו, מתוך יצריו, חזון איש מדבר יצר הפרסום, יצר ה... הרצון להתבלט ולבלוט. בכל מקרה, זה איך להיות זה איזשהו רישות, או איזשהו יצרה באדם. אבל סובייג'י כותב בגשתם משם אחרת. הוא כותב שהמציאות משדרת מסר עמום. אם אני אומר את זה בלשוני, העובדה שיש מדענים דתיים ומדענים לא דתיים, לפחות ביולוג דתי, ביולוג לא דתי, פיזיקאי דתי, פיזיקאי לא דתי. יש פיזיקאים בכל קצה הקשת של האמונות, מפונדמנטליסטים נוצרים, יהודים אורתודוקסים, ועד כופרים ותאיסטים גמורים. אז מה זה אומר? שהמקצוע לא מוביל, לא למסקנה הזאת, לא למסקנה הזאת. אם הפיזיקה הייתה מובילה למסקנה מסוימת, כולם היו באותו צד. אז כנראה שפיזיקה היא נוטרלית, והמטאפיזיקה היא פתוחה לדעות אחרות. כאן הביולוגיה, הביולוגיה היא נוטרלית, ולעומת זאת, ההשקפות המטאפיזיות של האדם הן שלו עצמו. ולכן אתה יכול לעשות ביולוגיה בתור אדם דתי, ביולוגיה בתור אדם לא דתי, וכן הלאה וכן הלאה. היות שכן, בעמדה כזאת, אז בעצם אתה יכול להבין איך אדם מגיע לעמדה חילונית. אבל צריך לשאול את עצמך, אז השעה שדונה פה, האם תנשים אותו? מה שקורה פה כפייה מתוך ספק. הרי הקוק התלבט אף בשאלה זו ביאר שמעשה בכלל שיחי לא הייתה נגיע ודוד מוחדת של כפירה רק לספקות, אבל כאפיקורס הוא רק מי שמדבר בוודאות והוא אכן פועל מתוך רוע. יש פה ציטוט לא דבי הראי, אתה נאמר שרוע צבוע חילוני אינו נכנס תחת גדר כופרים. זה קו שהוא ייקח פה ברוב המאמר הזה, אז שרובם לא באמת אפיקורסים. אפיקורס זה דרגה גבוהה שבעולמו של הרמב״ם או של חזון איש, אז זה לא כך קל לומר משפט כזה, כי אתה אמור להגיע לעשות את הנכונות, אתה לא מגיע משהו מאוד לא בסדר, או שכלית, או מבחינת צדקות ורישות. בעולם של ימי, בעולם מקבלת התפיסה השנייה, אז נכון, אז אני פחות יכול לבוא בטענות, אבל, פה אבל הגדול, ההנחה היא, ההנחה הדתית לפחות היא, אז אם המדע לא אומר, לא ימין ולא שמאלה, אז למה כן מאמין? אז בשביל זה כדאי לקרוא ביקשתי משם, אבל בגדול, רוב הסיבות לאמונה היום בנויות לא על שכל, אלא שזאת אמת חווייתית רגשית. זאת אומרת שאדם כן מרגיש את זה בנפשו. היות שאנחנו היום גם הרבה יותר נותנים מקום לרגש והנפש לעומת מהביניים שדגלו ביותר בשכל, אז גם יותר אין לו בעיה עם זה. אין בעיה לומר, מבחינה שכלית, אז מצוות עוד ישתדל לך מסר, מבחינה חווייתית, אדם מרגיש תלוש, בריק, חסר קיום, שבשביל האדם מרגיש קיומו, כמו כבר ההורים שלי, האדם מרגיש בנפשו, כשואה בנפשו, ברמה החווייתית נפשית, לא ברמה השכלית. אז בעצם חזר את הנקודה, אז אתה אולי לא... ההתנתקות היא נפשית, לא שכלית, או הדרמה היא נפשית. בסופו של דבר, אתה מנותק נפשית, ואז השעה שזה איך נתייחס לך, שהוא מתנתק נפשית. אז יכול להיות שאני יכול לומר שהוא פחות אשם, או אולי אני אומר את זה כך. אדם יש לו שכל ויש לו רגש. אז אני יכול להבין אולי מאיפה זה נובע. שכלו מסדר, זאת אומרת, יכול להיות אדם ששכלו מסדר לאמונה ונפשו מסדר את החוסר אמונה. יכול להיות אדם הפוך, שנפשו מסדר לאמונה ושכלו מסדר לו חוסר אמונה. יכול להיות אדם ששני מסדרים לאמונה, כמובן. אבל היות ש... יתוכל הרבה מאוד אנשים ששכלם נמצא באיזה מאבק עם חווייתם, אנחנו מקווים יותר בהבנה. אני יכול לשים את האצבע מאיפה זה בא. ואני יכול לומר, זה בעצם מישהו מציאות אנושית, כמו שהסופט שכותב שם, האדם משתגע ותופס גאווה, ברם גם המציאות עצמה אשמה בכך, או משהו כזה. ואתה שם מכל פה, זה משל את היחס. כי ברגע שאני יכול לבוא ולומר, אני מבין מה קורה אצלך, אני לא מבין, אתה צריך להרגיש את זה בנשמה שלך. זה שאני כן אומר, יש מקום, אני רואה את האדם כי הוא מתקיים ברמות שונות, יותר קל להבין מאיפה הוא בא. אז ברמה הם, שברמה הם, עכשיו לזה מוצרי פה את כל סיפור תינוק שנשבע. שאדם יש מקום, הוא גם חי בסביבה חילונית, אז הוא לא אשם. אם אני אסכם את כל זה, אני יכול להבין מפה זה בא. אני לא אומר, אני מבין את השור שאני אמר. בסופו של דבר אבל, הכל בכל, מכל כל, חסר לך משהו מאוד בסיסי. א', אז אני יכול לרחם, אני יכול לגנות, אני יכול לקבל בהבנה. והמסר פה הוא באיזשהו מקום, בעצם מה שהמיטה בעצם בא, המסר אמר פה, שהוא קרוע בשתי כתבים. ברמה אחת הוא מגנה. למה? כי חסר לך משהו מאוד בסיסי ואתה... זה אמור להיות לך, כי קיבלת את הכלים שיהיה לך את זה. אני דבר כרגע בשפתי, לא בשפתו. הכלים שקיבלת הם כלים שאמונה. אביטל מאוד אהב לומר תמיד, גם בבקמה, המים מווה אדם. כי כשאמרנו שם במשנה אבא בוא נזיקין, השור בו המווה והעבר, מים מווה אדם. למה? מה זה מווה? אם תבעיון ביו, פסוק בישעיהו נדמה לי, תהיינו, מה מאפיין את האדם? שהוא יצור מתפלל. כי בשביל הרב סולובייצ'יק, אם דקארט אמר, אני חושב, משהו אני קיים, אז הרב כותב שם, אם אני מתפלל משהו אני קיים. והמיטה דבר הרבה פעמים במובנים, זאת אומרת, אדם מרגיש את אביו שבשמיים, אדם מרגיש את הזיקה החווייתית. אני מגנה, אתה בעצם, תראה מזה, אתה גם אומר במה שכלית, דברים מאוד חריפים. אתה מתכחש, אתה כופר, אתה מורד. בצלך אני מגנה, בצלך שאני מבין. אם האמונה, כי לא מובן מאליה, אם אנחנו לא מבקרים את האמונה כמובן מאליה, בגלל, כמו השינויים בתפיסות עולם, והוא לא מנתח את זה פה, אבל הוא מדבר רק שאין ודאות. אני מהניתוח שלי, לפחות זה ש... קיים שתי הכוחות הללו, וכוח אחד משדר מסר פאו, וכוח שני, רבה אנשים משדר מסר לא דתי, ויש את הצד השני, ויש את האווירה הסביבתית, התינוק שנשבע, אז אני באיזשהו כוח, אני מגנה, ואני אומר, חסר לך משהו. ומה אחרת, אני אומר, לא חסר לך, או סרט, אני אומר, במה אני חסר לך, משהו מאוד פגום אצלך, אתה כאילו שם את הראש באדמה, כי אתה לא מוכן לקבל את זה, אתה מתעקש, לא... מצד שני, אני מבין את הנקודה, אני מבין מאיפה אתה בא ומניין זה מגיע, ואני מבין קשה לי יותר להאשים או לשפוט אותך. זה בעצם פה המתח שהוא מנסה כל הזמן להעלות, ובי בציטוט בו לפעמים הרב קוק גם כן ככה. וזה אכן כך. בצליח, אני רוצה משהו לתיקון, אני חושב שבחלק גם, צריך לחזור גם לשאלה, גם אם מאיפה אדם בא, יש משפטים שמקוממים, יש דברים שמקומם אותך בלי קשר, גם אתה מבין את כל הרקע, יש עדיין דברים מקוממים, ועובדה שאתה מבין את הנסיבות לא, או מה זה אחרת, אדם שלא יכול להתקומם והוא כזה מכיל את הכל, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, אם אדם יכול, אתה רוצה שאנחנו נתקומם נגד מסוימים, ואדם שלא יודע להתקומם, או אולם שלא מתקוממים בו, רק מכילים הכל, יש מקום, זה חיסרון בשכנוע פנימי, אם יש שכנוע פנימי עמוק, אז יש גם דברים מקוממים, או זיקה נפשית עמוקה יש דברים מקוממים. ואם, וכמה שאתה תגיד, אני אדון חבר, אני אדון לא יותר כאן זכות, הכל, ואני מבין הכל, ההכלה היא חשובה מאוד, אבל חוסר יכול להתקומם, בסופו של עמיד, חוסר להט, או כאן פוגעים בו, מעיד איזשהו להט, וזה מצא אצלה בקישקס, זה לא אומר, אתה לא חושב, מבין, ורואה עשר צדדים, אתה פשוט אתה קופץ כנשוך נחש. זה מצד אחד. מישהו פעם כתב מאמר בארון שבות לפני המון שנים, הוא כתב שם מספר מקראי, המיטל אז רתח, לא כל כך על התכנים, על כזה, הוא אומר, מה, אמא שלו אומר, האישה הזאת, מה זה המספר המקראי? מה שגיש לו זה היה, פשוט התקומם החוסר החמימות, חוסר וכמובן, זה קו החומר, אדם לא קיים מספר מקראי, הוא כותב שאלוקים לא קיים, והוא מדבר נגד הקדוש ברוך הוא שרה. ואז, זה בעצם המתח שמנסה להציג פה. צריך אני מבין, ואני מכיר, ואני לא מאשים אותך, כי אתה באת בצדעים כאלו. מצד שני, אתה אומר, דברים כל כך קשים, וכל כך מרת פוגעים בי, שאין לי ברירה, אלא להתקומם. עכשיו, זה נימא אפילו כפי מי ש... כפי מי שמורד וכופר. עכשיו צריך לסיום פה להוסיף נקודה קריטית, והיא קצת, תמיד קצת חסרה כאילו במאמר הזה. יש שאלה אחת יחסי לכופר בתור יחיד. וברמב״ם זה די בולט. קודם דן, ראובן הזה, יהיה לו המבא, לא יהיה לו המבא, אני אוריד אותו, אני אעלה אותו. קודם דן על היחיד כיחיד. זאת אומרת, חמישה הן המינים, חמישה הן שתיים הן אפיקורסים וכן הלאה. וגם רוב המאמר פה עושה, הכופר מתוך תאוות, הכופר מתוך עיון, הכופר מתוך טעות, והכופר מתוך טעות שנשבע. יש נקודה אחרת, וזה קשור פה למצב הרגשי. מעבר לשאלה אם אני מרחם עליך ומבין אותך או שאני כועס עליך ולכן מתרחק ממך, יש נקודה אחרת שאנחנו לא פוגשים אנשים כרק אותו יחידים, אנחנו פוגשים אותם בתור משפחה. עם ישראל, שני דברים שקצת חסרים לי פה עד כל הנקודה הזאת, עם ישראל הוא משפחה. אם יש לך בן משפחה ש... אתה מרגיש שהוא לא הולך בדרך המשפחתי. אתה מרגיש שהערכי המשפחה הם לא הערכים שלו. אבל עדיין, בגלל שהוא משפחה, אתה מרגיש קרוב אליו בתור פשוט היחס המשפחתי הבסיסי, כי הוא בשר מבשרך. האמת, מבחינת, הוא בשרך להתעלם. המסורים הרבד, הגריז, שהוא היה מאוד קנאי ומאוד קיצוני בהרבה מאוד מהתחומים הללו, מספרו שפעם בערב זה אדם לא ראש במצלות, אז הוא דיבר איתו עם הגב, כל הזמן הגב, וכיסו להסתכל בפניו של אדם רשע. והפיכן, משפחה, תהיה אצלו עולם אחר, הוא היה מקבל בחברות מלאכים, בני משפחה, שאידיאולוגית במקומות מאוד רחוקים ממנו, למה מבשחה עתית עליו? שיש איזשהו זיקה קיומית, ויש איזה ביטויים הלכתיים רבים, שיש זיקה שהמשנה עומד בסנהדרין, שההוגי בידי, אז לא מתאבלים, כי רוצים לכבד אותם, אבל הקרובים באים ומתאבלים בלב. המשפחה היא, משפחה היא יחס, בכלל זאת, עם ישראל משפחה אחת גדולה, וצריך להתייחס לכל הציבור הזה כחלק משפחתך. שאדם שיש לו בן משפחה כמו סורר ומורר, אלא כאילו גם מניתק את הזיקה לחלוטין, כגון בן סורר ומורר, או בדוגמה הזאת שהוא השתמד, חס ושלום, אם המשפחה, הדבר ראשון, תשמעו אותו על קשר. גם כי הוא בשר מבשרך וזה נכון, וגם כי זה גם חכם. כי זה גם צודק וזה גם חכם. ברוב המקרים. יש פה דילמה, שהיא דילמה אמיתית, מה קורה אם אתה חושב שבין א' יעשה נזק ובין ג' ד' ה'. תופעה של צערנו היא מוכרת. זאת אומרת שאם ילד בוגר יותר מפסיק לשמור מצוות, בפעמים יש איזה אחרי זה תגובת שרשרת גם לאחים הקטנים שלו. אז זו דילמה שהיא קשה וכואבת. ואותו דבר גם עם הציבור החילוני, אנחנו חוששים שהם ישפיעו עלינו, זה כמובן שיקול, אז יש פה שיקול תועלתני של נזק אפשרי, שזה אני כרגע, ויש גם שיקול הפוך, שתועלת אולי אני אחזיר אותם בתשובה. כרגע אני שם את השני השיקולים האלו בצד, למרות שבכלל מעשית הם שיקולים קריטיים. אני דבר כרגע על שיקול הערכי. השיקול הערכי אומר, אם הוא לא הולך בדרך הערכית שלך, לכל הפחות, תשמור אותו במסגרת המשפחתית של הקשרים הנפשיים. שוב, במנותק מהשאלה של ההשפעות. וזה בדיוק פה הנקודה השנייה. לא רק שאנחנו משפחה, ציבור החילוני, לפחות בחלק גדול ממנו, גם אין לו ברית תורה, ברית סיני, בשם קודם לדופק, יש לו ברית אבות. זאת אומרת, הרבה מאוד מהם, הם אומנם לא, לצערנו, הם לא קוראים תורה ומצוות, הם לא קרובים אלינו מבחינת עולם הערכים הדתי, אבל מבחינת ההזדהות, ופה זו שאלה לא פשוטה, כי יש לך מה לאבא מביא, הוא לא מעלה אותך על זרעך אחריך. אני הנה בריתי איתך וזרעך אחריך. הוא אומר, אני הנה בריתי איתך להיות לך לאלוקים וזרעך אחריך. אז זאת שאלה, אבל הציונות הדתית קיבלה את ההכרעה הזאת. וזו אולי ההכרעה שהיא קיבלה. שאדם שלא שומר מצוות, אבל מזדהה עם גורלו של עם ישראל, והוא רואה את ההיסטוריה היהודית כחשובה לו, בכלל הוא קשור ברית אבות. אז ברית סיני אין לו, ברית אבות יש לו. ואז זה משנה את כל התמונה. נכון שאני, 50% לא מסכים איתו, אבל יש לי 50% משותף איתו. המפריד זה ברית סיני, המשותף זה ברית אבות. אז אחרי אני לא יכול לשאול את עצמי מה דעתי, או כי יחיד, אם זה בחוץ לארץ אולי, אז אתה אומר לעצמך, יש רק ברית סיני, ואז מה, יש לי פה בעיה גדולה. אז כי יחיד, מעבר, באמת, לא יצויה שהמסקנה של כל מה שדיברנו קודם היה לגנות, להתקומם. אז כל זה כי יחיד. אבל יש פה את הצד השני, כחלק מן העם, כמזדהה עם העם, כמשפחה, כעוקב אחרי ברית, אחרי ברית אבות, וכל זה עדיין קיים. אז לכן, היחס הוא לא רק יחס של המתח בין הגינוי להכלה של המצוקה הדתית שלו. אז יש פה גם מרכיב נוסף, זה מרכיב שהוא משפחה שלי, ושהוא כמו, אני גם רואה אותו כחלק מהברית מהקדוש ברוך הוא של ברית אבות. אז למשל, רק אתן דוגמה מעשית. מצד אחד, האם אתם צריכים לקנות רק בעצם חנויות של דתיים, או לתת באמת, או בתחת דרך שומרת שבת. מצד אחד, זה מעודד את שבת השבת, וזה מעודד את אולי אתה גם מרגיש יותר קרוב, זאת אומרת ששלומנו, הוא יותר, מה שנקרא פונונזר, הוא משלנו, ויותר קל להרגיש קרוב אליו. והרמב"ם, בפירוש המשניות, בכל מקום מדגיש, כמה שזיקה נפשית קשורה בשותפות ערכית. וזה נכון מצד אחד. מצד שני, אסור שנגיע למצב שבו דתיים כולם קצת דתיים וחילונים קצת חילוניים, כי למה? כי אנחנו משפחה אחת. ואם היה לי משפחה, אדם שיש לו משפחה שלא כולם שם בקו הערכי שלו, הוא צריך בדווקא לבטא חום ואהבה דווקא כלפי הילד שהוא יותר בסכנה. זאת אומרת, נהיה שאנחנו משפחה אחת, אנחנו צריכים בדווקא להרגיש ולהדגיש את המשפחתיות ולהרגיש את הקרבה. אז לכן צריך להוסיף פה את המרכיבים הללו, את הציבורים המשפחתיים, הדיון שקדים פה בסופו של דבר דיון כלפי יחידים. אבל צריך להרגיש גם את הדיון הזה. סוף דבר, יש פה מבחינה מאוד חשובה בין יחס ערכי ליחס רגשי, שביחס ערכי המתאם מציפו את האמביוולנטיות הזאת של גנות כי בין להבין ולהכיל, גם בצד הרגשי, אז אני מבין אותו וכולי. מצד שני, אחרי דברים שהוא עושה, אמורים לקומם אותי. והמתח קיים, ומישהו מפעמים חושב שאנחנו כל כך היום, אני אומר לכם את המתח, כי אנחנו כל כך שקועים במקום מה שחילים מסוים אנחנו עושים, אנחנו בעצם בשר מבשר, מהם בשר מבשרנו, וכל טובה חברתית שקיימת אצלנו, קיימת אצלנו, בפיגור של 10-15 שנה, אז לכן אנחנו לא חיים את זה, אבל יש מי שאמורים לקומם אותנו, מצד אחד, אבל יש, מעבר לשאלה הערכית רגשית, יש גם שאלה אחרת, היחיד מול הציבור. בת ציבורית, אנחנו משפחה אחת, והנקודה הזאת היא צריכה מאוד מאוד משמעותית, וגם ההכרה וההבנה שהם עדיין מזדהים, הם מוסרים נפש על את ישראל, הם מרגישים קרוב אלינו, וכל זה גם כן חלק. טוב, בקיצור, תקראו את הפרק ותחוו את הלבטים ואיזה סחרים.